בתחילת הלכות ראש השנה פותח ואומר תניא בפרקי רב אליעזר בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה אליי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה כמו בפעם הראשונה והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר שנאמר עלה אלוהים בתרועה לכן התקינו חכמינו זיכרונם לברכה שיהיו תוקים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה וכל החודש כדי להזיר ישראל שיעשו תשובה שנאמר אם יתקע שופר בעיר והיה, והעם לא יחרדו וכדי להרבב השטן כלומר תקנה הזאת שחכמים תקנו תקיעת שופר אומר פרקד רב אליעזר שזה המשך לאותו התקיעה שתקעו כשמשה עלה להר בראש חודש אלול עלה להר לקבל את לוחות השניות והתקינו שיתקעו לא רק בראש חודש אלול אלא כל החודש כולו גם כדי להזיר את ישראל שיעשו תשובה וכדי להרבב את השטן מה העניין של 40 יום הללו 40 יום המיוחדים שבין ראש חודש אלול לבין יום הכיפורים אלו הימים שאז נתקן חטא העגל והיה תיקון לשבירת הלוחות זאת אומרת שיש בימים האלה במהות של הימים האלה יכולת הם שייכים לזמן של תיקון שאפשר לעשות בהם תיקונים מה בין הלוחות הראשונות ללוחות השניות הלוחות הראשונות היו לוחות אלוקיות ללא שותפות של אדם הלוחות מעשה אלוקים הם והמכתב מכתב אלוקים חרות על הלוחות הכל היה מעשה אלוקי והמגמה של הלוחות הראשונות היה לרומם את עם ישראל להגיע למדרגה אלוקית עליונה מדרגה נצחית לתקן את חטאו של אדם הראשון אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם שיהיו ישראל במדרגה דבוקה בריבונו של עולם לתמיד לבטל את המוות לבטל את הגלות לא תהיינה יותר ירידות עם ישראל יתרומם למדרגה עליונה קבועה נצחית מתמשכת תמיד לא ירידות זו הייתה המגמה של הלוחות הראשונות אבל ישראל לא יכלו לעמוד במדרגה הזאת לא יכלו להתרומם לגובה העליון האלוקי הזה ונפלו והלוחות נשברו ואז ריבונו של עולם אומר למשה פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת כלומר הלוחות השניות משה מכין את האבנים והקדוש ברוך הוא כותב על הלוחות את הדברים יש כבר שותפות של האדם במגמה האלוקית לא כמו הלוחות הראשונות שהקדוש ברוך הוא רצה להטביע בישראל גובה עליון אלוקי בלי פעולות בלי השתתפות של ישראל של מעשה אדם אלא הלוחות השניות הם שותפות של אדם לכאורה לוחות השניות בדיעבד לכתחילה היה עדיף שישראל לא יפלו שישראל יתמודדו עם הגובה הזה שלא יחטאו בחטא העגל שלא יהיה צורך בשבירת הלוחות וזה רק לכאורה. בעצם בדיעבד מתברר שזה היה סדר אלוקי, ושזה לכתחילה שבדיעבד, כי חטא העגל הוא מהדורה שנייה של חטא האדם הראשון. האדם הראשון, כשהוא נברא, הקדוש ברוך הוא שם אותו בגן עדן במצב השלם ללא טרחה, כדי שיהיה בגובה עליון, מושפע באור אלוקי, בשפע של עדן עליון אלוקי. ומה התפקיד שלו? רק לשמור על הגובה ולא לרדת. ואדם לא יכול היה לעמוד במדרגה הזאת, ונפל וגורש מן גן עדן. ומאז אדם צריך, בהגיע כפיו, לרכוש את המדרגה העליונה על מנת להתקדם ולחזור בחזרה להיות זכאי ולזכות בגן עדן. גם הנפילה הראשונה של אדם הראשון הייתה צפויה, היא הייתה בלתי נמנעת. האדם נברא בגוף בשר, גידים ועצמות, חלק מגושם שבו ניתנה נשמה עליונה אלוקית, והמורכבות הזאת של הגוף והנשמה לא התארו עדיין. עם היכולת הגוף לא הזדקך עדיין כדי להיות יכול לעמוד בגובה הזה, בשלימות הזאת של המציאות של גן עדן. וכאילו החטא היה מוכרח כדי שהאדם בעצמו יעמול ויזכך את גופו ואת כוחותיו החומריים ויתאים אותם לגובה הנשמתי שלו, וכך הוא יחזור למדרגה העליונה. ולא רק שהוא יחזור למדרגה העליונה שהיה אמור להיות בה, אלא על ידי הירידה הזאת תהיה בחינה של צורך עלייה, שגדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים גמורים, ושקידוש החומר וזיכוך הגוף ורוממותו והתאמתו, זה יהיה גורם שעל ידי כך הנשמה תתעלה למדרגות עוד יותר עליונות. ואם תאמר, אם כן, למה היה צריך את השלב הראשון הזה של הגן עדן, השלב הראשון הזה של הלוחות הראשונות? מלכתחילה הקדוש ברוך הוא שים את האדם מחוץ לגן עדן ויציב לו את המטרה לעלות מעלה ולהתקדם. זה כדי שאדם ייפגש עם המגמה העליונה וידע למלאכתו, שמשם הוא חוצב ולשם הוא צריך לחזור ולהגיע ביתר שלמות וביתר עלייה. וכך היה גם הלוחות הראשונות. עם ישראל נפגש באופן מלאכותי עם גובה עליון שבכלל לא יכול לעמוד בו, שנשמתם פרחה, והקדוש ברוך הוא היה צריך להחיות אותם בתל של תחיית המתים, כי לא יכלו, זה לא מתאים לאדם בעולם הזה להתרומם, לשמוע את דבר השם ולעמוד בדרגה כל כך עליונה, כל כך זכה. אבל המפגש הזה הראה את המטרה, את היעד, לאן אדם צריך לחתור. הוא עדיין לא במדרגה הזו, וכעבור, אחרי המפגש החד פעמי הזה, חזר אדם למה שהוא, נפל, ועניינו במשך הדורות לעלות ממדרגה למדרגה, לטהר את עצמו, לזכך את עצמו, ולהגיע בחזרה לגובה העליון המושלם, וכפי שאמרנו, עוד יותר גבוה, על ידי שהוא מרים גם את המציאות של העולם הזה אל הגובה העליון העתידי. במידה מסוימת אולי אפשר לומר שהדברים רמוזים בדברי חכמינו זיכרונם לברכה במסכת עבודה זרה, שהם אמרו שישראל לא היו ראויים לאותו החטא, אלא כדי ללמד דרך תשובה לציבור. כלומר, ישראל לא היו ראויים לחטא העגל. והחטא היה כאילו, ריבונו שלם סידר שיפלו בחטא הזה. היה צורך ללמד כדי לדעת שאפשר לעשות תשובה. וגם ציבור, שכשציבור חוטא החטא הוא חמור עד מאוד, גם ציבור יכול לעשות תשובה. אז פשט הדברים, ללמד דרך תשובה לדורות הבאים, שאם יהיו מצבים נפולים, קשים, איומים, ציבוריים, לדעת אפשר לצאת מהם. יש גם דרך תשובה לציבור. והרי אין יותר, חטא יותר גדול מחטא העגל, שחז"ל אומרים לנו שזה דומה לארוסה שזינתה תחת חופתה. מה יש יותר שחיתות מזאת, מזה? וגם מזה אפשר לתקן, וגם מזה אפשר לשוב. אז בכל החטאים, גם הציבוריים, גם היותר גדולים, אפשר לשוב בתשובה. אבל ייתכן שיש בדברי חכמים גם המשמעות הרמוזה, שזה הסדר. לא היו ישראל רואים לו תוך חטא, כלומר זה סדר אלוקי שישראל ירדו בצורך עלייה. ירידה צורך עלייה. גדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים גמורים. וזה עניינו של החודש הזה, של חודש אלול. אני לדודי ודודי לי. הקשר בין ישראל לריבונו של עולם הוא קשר של הדוד והרעיה. בחודש הזה התפקיד של הרעיה לחזר אחרי הדוד, להיות היוזמת לחדש את הקשר, להעמיד את הקשר. היא לא יכולה להתעכב יותר ולהיות פסיבית ולצפות ליוזמה של הדוד, מפני שהיא צריכה לתקן את מה שהבטא. כי הדוד דפק כמה פעמים על פתחה, והרעיה התעצלה, והיא אמרה: פשטתי כותנתי, איכה אל בשנה, בחצתי רגלי, איכה תנפם. הדוד דופק במשך כל השנה, הוא דופק על פתחי הלבבות של כל אחד ואחד ושל כלל ישראל כאחד. חז"ל אמרו לנו שבכל יום ויום בת קול מכרזת בהר חורף: אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. ושאלו כבר: מי שומע את הקול הזה? בת קול מכרזת ואומרת: אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אף אחד לא שומע. אם כן, מה התפקיד של הבת קול הזה? פירשו שכל פעם שאדם מתעורר בתוך עצמו להשתפר, לתקן, איזה עירור של תשובה, איזה עירור של מעשה טוב לעשות, והוא לא, וזה בעצם הבת קול, שהיא משמיעה את קולה בתוך ליבו של אדם, ואדם לא שם לב. ואדם אומר אחר כך, אחרי הצהריים, אחר בבוקר, שבוע הבא, בזמן הבא, אז אני אתחיל. אחר אני אתחיל, היום התחלתי לא טוב על רגל שמאל, הסדר הזה הלך כבר. כל פעם שמתעורר האדם בליבו לאיזה מחשבה של תיקון, והוא לא שם לב למחשבה הזאת, זאת דפיקה של הדוד, והרעיה לא מקשיבה, היא עייפה. לפעמים הרעיה אומרת: למה אני עייפה? חיפשתי אותך כל היום ולא מצאתי אותך. והדוד מצלצל בערב, אומרת: עכשיו כבר אין לי כוח, אני התעייפתי מלחפש אותך. הדוד מוריד את הטלפון, והראיה אחר כך הוא מחפש, מה עשיתי? הרי זה מה שאני מחפשת, זה מה שאני רוצה. אבל הדוד לא ישירו סימנים, צריכים לחפש אותו מחדש. וזמן חודש אלול זה הזמן של הראיה. דודי, אני לדודי ודודי לי. בחודש ניסן דודי לי ואני לא. חודש היציאה ממצרים, הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו והוא מושך אותנו אליו. בחודש אלול התפקיד של הראיה. כי הנה יקרה והולך יום הדין, ואין זמן, והיא לא יכולה להתעכב הראיה, והיא חייבת לחפש את הדוד, לבקש את קרבתו, לתקן את אשר יפתה, לתקן את אשר לא הקשיבה לכל הדפיקות של הדוד במשך כל השנה. דפק ודפק, והרבה פעמים מתעוררים בלב האדם התעוררויות של תיקון ושל עליות ושל השתפרות, והוא לא שם לב. לפעמים הדפיקות חזקות, לפעמים הדפיקות חלשות, צריך להיות ער להקשיב להן, והוא לא מתעורר. זה עניינו של החודש הזה, לחפש את הדוד, לפייס אותו, לתקן את כל העיוותים. אנחנו יצרנו את המחיצות שבגללם אנחנו לא רואים את הדוד, את האור. כמו שאמר הפסוק, כי אמונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. אנחנו הם שגורמים לדבר הזה, והצרכים אנחנו להיות אקטיביים ולסלק את המחיצות שאנחנו יצרנו במו ידינו, כדי שנוכל להקשיב לדבר השם, כדי שנוכל להיות מוארים באור התורה, באור האלוקי. והפעילות הזאת שנדרשת מאיתנו, פעילות לשם התבטלות, לשם קבלה, היא בעצם רמוזה במצוות השופר. יש שני חלקים במצוות השופר. עיקרה של המצווה לשמוע קול שופר. אדם צריך להקשיב לקול השופר, להקשיב לקול. כל המצווה הזאת, שזה בעצם השם מדבר אלינו, מעורר אותנו בקול שופר. אבל כדי שנשמע את הקול השופר, אנחנו צריכים לתקוע בשופר ולשמוע את קול השם דרך התקיעה שלנו. השמיעה של השופר, של כל השופר, צריכה להיות ממי שראוי, ממי שמצווה, ממי שראוי לתקוע. אם אנחנו נשמע כל שופר שהרוח יצרה כל שופר, זה לא כל שופר, לא נצא ידי חובה. אנחנו צריכים להתכוון ולהשמיע את כל השופר. הרכה אומרת בסוף פרק שלישי במסרת ראש השנה, שמי שחציו עבד וחציו בן חורין, הוא איננו יוצא ידי חובה בשמיעת כל שופר שהוא משמיע בעצמו. הוא צריך לשמוע מפי אחרים, וצריך להבין למה. כל המצוות, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, החצי בן חורין הוא חייב במצוות, וכשהוא מקיים את המצווה הוא יוצא ידי חובה. אם הוא אוכל מצה, הוא יוצא ידי חובה, כי החלק החצי בן חורין אכל מצה. אם הוא מניח תפילין, החלק החצי בן חורין שמחויב במצוות קיים את המצווה. גם יש גם התפילין האלה הונחו גם על החצי עבד, אבל זה לא מפריע לחצי בן חורין שהוא קיים את המצווה. כך בכל מצווה ומצווה מי שרצוי עבד ורצוי בן חורין חייב בקיום המצוות בחלק שהוא בן חורין, ועל ידי שהוא מקיים את המצווה בחצי בן חורין הוא יוצא ידי חובתו. אבל אם הוא רוצה לצאת ידי חובת תקיעת שופר, הוא לא יכול לתקוע בעצמו, והוא תוקע, חצי בן חורין תוקע וחצי בן חורין שומע, והוא לא יוצא ידי חובה, מפני שבתקיעה יש שני חלקים במצוות השופר. יש חלק לשמוע, שהוא צריך לשמוע כל שופר ממחויב, והוא חציו עבד וחציו בן חורין, וכשהוא תוקע בשופר, תקיעת השופר היא נעשית על ידי חצי בן חורין וחצי עבד, ועל כן הוא שומע ממי שאינו מחויב לגמרי, והוא לא יוצא ידי חובה. הוא צריך לשמוע את זה ממי שבן חורין, והחצי הבן חורין שלו הוא שומע, גם החצי עבד שומע, אבל זה לא מפריע, כי ככה כל עניין החיוב של מי שחצי עבד וחצי בן חורין, שהחצי שבן חורין שלו הוא יקיים את המצווה, גם החלק אחר, גם זה נצרך לעשות גם על ידי החלק אחר, אבל זה ככה סדר הקיום שלו בחצי בן חורין. כלומר, כמצוות שופר יש בה איזה לימוד מיוחד, לימוד הדרכתי. אנחנו צריכים לשמוע את דבר השם, ענייננו להיות מקבלים, להיות מוארים, להתבטל, להקשיב לתורה, להקשיב לדבר השם. וכדי להקשיב לדבר השם אנחנו צריכים להשמיע כדי לשמוע. זה לשונו של הרמב״ם הלכות תלמוד תורה. הרמב״ם אומר שפותח בזה שמצווה, האדם מצווה ללמד את בנו תורה, ומי שאביו לא לימדו, אומר הרמב״ם שאדם מצווה, שהוא מצווה ללמד את עצמו. והלשון היא לא כל כך מובנת, למה אתה לא אומר מצווה ללמוד? מי שאביו לא לימדו, הוא צריך ללמוד. מה זה נקרא ללמד את עצמו? הוא הרב והוא התלמיד. אכן כך, יש מצווה שאדם יקשיב לדבר השם, וכדי להקשיב לדבר השם הוא ילמד את עצמו והוא יקשיב. ללמד את עצמו, יש כאן איזה שני צדדים, מצווה ללמד וללמוד. ענייננו בחודש הזה, האקטיביות הזאת של הפעילות, כמו שאמרתי, לשבור את המחיצות כדי להיות מוארים באור השם, כדי לשמוע את כל השופר, את כל השם המדבר אלינו מתוך מעמד הר סיני. חכמינו תקנו לנו עוד מלבד תקיעת שופר, לומר פרק תהילים לדוד השם מורי ואישי בכל יום, במשך 50 הימים שבין ראש חודש אלול לבין ראש השנה, לבין לשון הרבה, לסוף גמר הדין, הסוף של הסוף. והתוכן של הפרק הזה הוא מדבר על מידת הביטחון של דוד המלך. לדוד השם אורי ואישי ממי רע. השם מעוז חיי ממי יפחד. דוד, אור, כשיש אור הוא מונע במידה מסוימת את הסכנה. לא בכדי כבישי יש המוארים בלילות יותר מכבישים אחרים במקומות אחרים בארץ, כי האור מסלק באיזשהו אופן, מצמצם את הסכנה. השם אורי, ולפעמים במקום חשוך שיש סכנות שהמזיקים נמצאים בלילה במקומות הסתר, במקומות החשוכים שהמציאות לא מהירה, שם צריך גם לא רק עזרה, צריך ישועה, וריבונו של עולם הוא אישי. ואני יודע שבכל מקום שגם תהיה צרה, הוא יוציא אותי מהצרה הזאת. השם מעוז חיי מן אפחד, הוא מונע את הצרות אפילו מראש. מעוז חיי, הוא מגן עליי, אני מוקף על ידי הגנה שמקיפה אותי מכל הצדדים, ואין בכלל להתיירא ממישהו יתקרב, כי אין דרך להתקרב. יש מצבים שונים במציאות, ובכל מצב אומר דוד, ריבונו של אמיתי, אל נשאל אם הקדוש ברוך הוא מונע את הצרה מראש, אז הוא לא צריך להושיע בעת צרה, אין בכלל צרות. יש מצבים שונים של הופעה המציאות והופעה אלוקית בתוך המציאות. לכל מצב יש לו את התפקיד שלו. יש יום ויש לילה, וללילה יש מעלות, הוא צריך שיהיה לילה. יש לו מעלות, אבל יש לו גם החסרונות. בלילה יש מזיקים, הלילה הוא גם מופשט, יש לו צד של עילוי מיוחד, שאין אפשר ללמוד תורה אלא דווקא בלילה, שהלילות עניינם בשביל להתרומם כאילו מעל המציאות. אבל מצד שני, כשהמציאות לא מופיעה בשלימותה, יש גם הצדדים של הסיכונים. ככה בכל מצבי החיים, אילו ריבונו של עולם היה תמיד מגן על ומונע את כל הצרות, בכלל לא היו יודעים בכלל שרואים את גדולתו של ריבונו של עולם. רק על ידי שיש צרה ויוצאים ממנה, והצרה ככל שהיא יותר גדולה אז הישועה יותר גדולה, אז יד השם ניכרת ורואים אותה בעין. יש מצבים שונים במציאות, ואומר דוד המלך תמיד, בכל מצב, ריבונו של אמיתי. לדוד השם אורי ואישי ממהרה, השם מעוז חיי ממהפך. מעין מה שאנחנו אומרים בתפילה כל יום, בתפילה 18, מלך עוזר ומושיע ומגן, שהגר"א מבאר את הדברים ואומר, יש פעמים שאדם צריך עזרה, הוא בעצמו לא יכול, אבל קצת עזרה ביחד הוא יכול לצאת מהצרה. יש מצבים שאדם נמצא מצב כזה שהוא כבר לא יכול לעשות שום דבר, מוכרח אחר להוציא אותו, להושיע אותו מהצרה, והוא בעצמו נשאר פסיבי, אין בו יכולת בעצמו לצאת, הוא לא רק צריך עזרה, הוא צריך ממש ישועה. ויש מצב של מניעת הצרה מראש, של מגן. מלך עוזר ומושיע ומגן, ריבונו של עולם במצבים הרבה מגן, תמיד על פי הרוב מגן, ומעמיד את האדם במצבים אחרים, אבל עוזר, ובמצבים אחרים, אבל מושיע, תמיד ריבונו שלם נמצא איתנו. ולכן ממהרה השם מעוז חיים ממפחד. המדרש מדבר על הפסוקים הללו בויקרא, בפרשת אחרי מות, פרשה כ"א. אומר המדרש, דאוד הכתיב לדוד השם אורי ואישי ממירה, רבלזר פטר קריה בים. מדובר כאן, הפרק הזה מדבר על קריאת ים סוף. אורי בים שנאמר ויאר את הלילה, ואישי התייצבו ראו את ישועת השם. ממהרה ויאמר משה אל תיראו, השם מעוז חיי עוזי וזמרתיה, ממי אפחד תיפול עליהם ממטה ופחד, בקרוב עלי מרעים ופרעה הקריב לכל בשרי אמר אויב ארדוף אשיג וכו'. כלומר, כן, כאילו הפרק הזה גם כן מרמז על כל המצב של, של, ה, של הישועה של ישראל בקריאת ים סוף. רבי שמעון בר נחמן פתק רע בפלישתים, בקרוב עליי מרעים זה גוליית, שנאמר, ויגש הפלישתי השכם והערב לכל בשרי, ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי ואתנך ואתנה את בשרך לעוף השמיים. כלומר, התמודדויות, עם ישראל נפגש במצבים קשים והקדוש ברוך הוא מושיע אותו, דוד המלך בעצמו במלחמתו עם גוליית, אם תחנה, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, אם תחנה עליי בחנה של פלישתים לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה של פלישתים בזאת אני בוטח. רבנן פטרין קרא מראש השנה ויום הכיפורים. כלומר רבנן אומרים, הפרק הזה, הפסוק הזה הולך על ראש השנה ויום הכיפורים. אורי בראש השנה ואישי ביום הכיפורים, ממי ירא? הוזי וזמרתיה, ביקוב עלי מרים אלו שרי אומות העולם, לאכול בשרי לפי ששרי אומות העולם באים ומקטרגים על ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרים לפניו, ריבונו של עולם, אילו עובדי עבודה זרה ואילו עובדי עבודה זרה, אילו מגלי עריות ואילו מגלי עריות, אילו שופכי דמים ואילו שופכי דמים, מפני מה אילו יורדים לגיהנום ואילו אין יורדים לגיהנום. זה ביקוב עלי מרעים, צרי ואויבי לי. מתי? בימות החמה, בשסה יום השטן, ששסה יום יש בשנה, השטן מקטרג, שטן גימטריה שין סמר דלת, שכל ימות השנה השטן מקטרג, וביום הכיפורים אינו מקטרג. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אם תחנה עליי מחנה של סמאה, לא יירא ליבי שיפתחתני, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח, בזאת, בזאת זה הכוונה, בזאת בכניסה של אהרון לקודש הקודשים ביום הכיפורים, על זה אני בוטח. כך המדרש מבאר, וזה כנראה אחד המקורות לקביעה של הפרק הזה לומר אותו בימים האלה. אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. בזאת, כמו שכתוב בהמשך, כפשוטם של דברים, כי יצפיתני בסוכו ביום רעי אסתירני בסתר או לא, בצור ירוממני. כלומר, אני בוטח כי הקדוש ברוך הוא שומר עליי, כי הוא מסתיר אותי, כי הוא מגן עליי, ולא רק מגן עליי, הוא מרומם אותי. מתוך המלחמה, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה פירוש אם תקום עליי מלחמה? פירש, מהמלחמה אני מקבל ביטחון. כלומר, אם אני רואה שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותי בפני אתגר גדול וקשה, אני רואה כמה הקדוש ברוך הוא חושב שיש לי כוחות, שאם הוא ממיר אותי בפני אתגרים כל כך קשים, כנראה זאת מפני שהקדוש ברוך הוא חושב שאני יכול לנצח גם את האתגרים האלה. כי הקדוש ברוך הוא לא מעמיד את האדם במה שהוא לא יכול. ואומר דוד, אם באה אליי מלחמה גדולה, מלחמה עם גויים, זה לא מחליש את דעתי, זה לא, אלא להפך, מזה אני מקבל ביטחון. אני רואה כמה ריבונו של עולם רואה וחושב שיש לי את הכוח לעשות, ומזה אני מקבל ביטחון. דוד מדבר על מלחמה בפועל ממש. דוד נלחם עם הגויים, דוד יש לו מלחמה פנימית, דוד יש לו מלחמה בתוך המשפחה, ומכל המלחמות הוא מלא ביטחון, הוא לא נחלש מהדבר הזה. גם אנחנו עכשיו, בדור שלנו, מתמודדים עם מלחמות חיצוניות, עם קשיים שמבפנים, שלפעמים בתוך המחנה פנימה, בתוך המחנה אפילו של הקודש, שיש כאלה שלפעמים מארסייך ומחריבייך ממך יצאו. כמו אצל דוד, בתוך הבית שלו בעצמו לפעמים הוא נפגש עם התמודדויות ומלחמות, ויש מלחמות רוחניות. מלחמות רוחניות של הכלל ושל הפרט. ריבונו של עולם תמיד נמצא, תמיד מגן, תמיד מסייע, וצריך להיות תמיד מלאי ביטחון. גם כל אדם בעצמו נמצא לפעמים במלחמות, אולי זה אחת המלחמות היותר קשות שלו, בתוך, בינו לבין עצמו. יש לו התמודדויות, יש לו רצונות גדולים, הוא לא מצליח להגשים אותם, הוא מאוכזב, הוא הסתבך בתוך עצמו. וההדרכה זאת הדרכה, הדרכה לחודש אלול. אנחנו נמצאים בהתמודדות מיוחדת במינה, של תיקונים, של לתקן כל מה שהיה במשך כל השנה, של לתקן מה שהיה מתמיד, כמה שאפשר יותר לתקן. וההתמודדות הוא גדולה, כל אחד ואחד בעצמו, כל אחד יודע מה הוא צריך לתקן. הגישה צריכה להיות בביטחון, להיות מלאי ביטחון שיש לנו כוח להתמודד, ושכמה ככל שהקשיים יותר גדולים, כך היכולות שלנו יותר גדולים להתגבר עליהם, לנצח אותם ולהוציא מהם גדולים, דברים גדולים. להתרומם על ידם בצור ירוממנה, להגיע למצבים חדשים שלא היו מקודם. צריך להסתער על כל האתגרים, על המסכת, מסכת ראש השנה, לשאוף, להקיף אותה, להעמיק בה, לשלוט, להגיע למצב כזה של התחברות עם דבר התורה, עם דבר השם, לתקן את המידות שלנו, לתקן המעשים, כל אחד ואחד. והדרך הכי טובה במלחמה זה להתקיף, זה לא להתגונן. הדרך להגנה הכי טובה זה התקפה, לא לחפש את הדרך איך לא ליפול, איך לא להיכשל, אלא איך לעשות דברים טובים, איך לנצח, איך להתעלות, איך להתרומם. ומילא כמובן גם הסתלקו כל הדברים, כל החולשות. ויש לכל אחד ואחד את מלוא הכוחות לעמוד בכל מה שהוא, כל התביעות שהוא נתבע. אף פעם אדם לא נתבע לעמוד במה שאין ברית הכוחות. ואם הוא רואה שיש לפנה עליו תביעות גדולות, כאילו, כך הוא מורה, אז הוא צריך לדעת שגם יש לו כוחות גדולים, הוא יכול לנצח אותם, את כל, ולהתמודד ולעלות מעלה במעלות הקודש. ומה אומר דוד? אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. שאלה אחת, בקשה אחת, הכפילות הזאת, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, ביורה הוא, הכפילות הזאת, יש פעמים שאדם שואל משהו כדי להשיג משהו נוסף. אבל דוד אומר, השאלה שלי זה הבקשה, זה המבוקש. אני רוצה דבר אחד, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. כלומר, יכול להיות אדם אומר, אני יושב בבית השם כדי שיהיה לי את מלוא הכוחות, אחר כך לצאת, אחר כך לעשות, אחר כך לפעול, לשמור, לקיים, לעשות את כל דברי התורה הזאת. התורה השבטית בבית השם הוא לא אמצעי, הוא לא אמצעי לאיזה מטרות אחרות, הוא מטרה בעצמה, שממנה כמובן כתוצאה מהמטרה הזאת יש לזה הרבה השלכות. כשאדם לומד ומתעלה במעלות התורה, ממילא הוא מלמד, ממילא הוא שומר, ממילא הוא עושה אלה תוצאות נלוות ללימוד התורה. זה לא אמצעי. התורה היא לא אמצעי למעשים, אלא היא מושכת את כל המעשים, את כל המעשים אחריה. אחת שאלתי מאת השם אותה וקש שבתי בבית השם כל ימי חיי. להיות תמיד מחובר, להיות תמיד מקושר, להיות תמיד באטמוספירה של הקדוש ברוך הוא סובב אותי, מקיף אותי. שבתי בבית השם כל ימי חיי. גם כשאני יוצא החוצה, אני אלך עם בית השם. בכל מקום שהוא הולך, ביתו עמו. לא יוצאים. להיות בעולם רוחני כזה, שהוא תמיד ממשיך. אדם במשך החיים לא יכול לשבת רק בבית המדרש, יש צרכים הכרחיים כדי שמכריחים את האדם לצאת מבית השם, אבל לא לצאת מהעולם הזה, מהמציאות הרוחנית הפנימית הזאת. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בחלום. בקשה שכוללת בתוכה את הכל. כי אם אדם שבבית השם, אחר כך יהיה לו מגיע כל מיני דברים טובים, וסייעתא דשמיא וגשמיות ורוחניות, לא, אין בקשות נוספות. זו הבקשה, שבתי בבית השם כל ימי חיי. ואני רוצה כאן להוסיף ולסיים בחיים ויטל, אחת שאלתי מאת השם. זה ראשי תיבות, א' ארץ ישראל, ח' חיי עולם הבא, ת' תורה. שלושה דברים נקנים בייסורים: ארץ ישראל, עולם הבא ותורה. שזה אחת, שזה לא שלושה דברים, זה אחת. אחת שאלתי מאת השם. כלומר, הבקשה של תורה היא מחוברת עם הבקשה של ארץ ישראל, היא מחוברת עם הבקשה של עולם הבא, שהכל זה בעצם דבר אחד. להיות, וזה הכוונה, וזה האחת הזאת, זה שבתי בבית השם. שאיפה בית השם אם לא בארץ ישראל? איפה בית השם אם לא חיים מוכנים, עליונים, שעולמך תראה בחייך? שזה כמובן עולמה של תורה. ירצון שיהיה החודש הזה אכן חודש שבו אנחנו נתעלם ממדרגה למדרגה, נגיע לראש השנה מוכנים וראויים.